היי אלופים, ברוכים הבאים, לא, וברוכים הבאים. היי אלופים וברוכים הבאים לביולוגיה, אוקיי, חדש. היי אלופים וברוכים הבאים לביולוגיה של הווינרים, אני איתן עזר ו... מהר מדי, תעשה את זה יותר פשוט שיהיה ברור, חדש. היי אלופים וברוכים הבאים לביולוגיה... היי אלופים וברוכים הבאים לביולוגיה של הווינרים, אני איתן עזר ו... איתן עזריה, וברוכים הבאים. אני מסוגל לעשות את זה פרפק, נו, שיט, חדש, אוקיי. היי אלופים וברוכים... חבר'ה, הבנתם את הקטע, נכון? פרק על פרפקציוניזם, פתיח ומתחילים.
נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם, כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה, וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחשוף. מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם. הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו.
היי אלופים וברוכים הבאים לפרק 58 בביולוגיה של הווינרים. סליחה על הפתיח המביך, אבל לא הייתה לי דרך טובה ממנו להתחיל את הנושא שלנו היום. והיום אתם הולכים לקבל 15 דרכים להתגבר על פרפקציוניזם, כן, על הכפייתיות וההתמכרות לשלמות, ואיך להתחיל להשיג מטרות מהר יותר. אז לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, חייב לומר לכם תודה. תודה שאתם בוטחים בי ומאמינים בי ומשקיעים בי את הזמן שלכם ובוחרים בי שבוע אחרי שבוע בתור המאמן המנטלי שלכם. אז תודה שאתם בוחרים בזה, ובעיקר בכך שאתם בוחרים באנרגיה של הביולוגיה של הווינרים. הנה, אני פרק על פרפקציוניזם, וכולי ככה מפחד להיכשל פה בפרק הזה. אז היום אנחנו הולכים לדבר על ההתמכרות לשלמות, האובססיה הכפייתית הזאת, שהיא למעשה חסם העל שלנו להישגים, נקודה. כן, אני יודע שמדברים על הצורך להיות מושלם, והרבה ככה משיגי יעדים גדולים אמרו, אני לא התפשרתי על שלמות והייתי all in. אז אני יכול להגיד לכם, כאחד שעובד עם מספרי אחד, פרפקציוניזם הוא המדד אולי הנמוך יותר במדע ההצלחה. אוקיי, ואנחנו רוצים לדבר על הסממנים, על היתרונות של פרפקציוניזם, כי יש לו יתרונות, על החסרונות האדירים שלו. ומה שתקבלו בפרק הזה היום, זה למעשה אנחנו הולכים לגלות את 10 סימני העל, שאולי יעזרו לכם להבין האם אתם פרפקציוניסטים, כן? וכמובן איך להשתחרר מזה. אז יש סימנים, כן? יש כאלה מאפיינים לאנשים שנוטים לאחוז בתכונות הפרפקציוניזם, שהוא מעכב הצלחה, אולי מהגדול ביותר שיש. אגב, מסתתר בתוכו פחד מכישלון מטורף, אנחנו נדבר גם על זה. ומה שאתם הולכים לקבל לאורך הפרק זה 15 דרכים לשחרר את הצורך להיות מושלמים, את המאפייני פרפקציוניזם הכל כך הרסניים האלה, כדי שתתחילו לעוף על החיים שלכם. אז הפרק הזה נשתדל להיות הכי לא פרפקציוניסט שיש, לטעות כמה שיותר, ולהפגין, אני חושב, את האופן שבו הפודקאסט הזה נוצר. אם הייתי מחכה לפרקים מושלמים, הפודקאסט הזה לא היה קיים. למה אני מתחיל עם המשפט הזה? כי אני רוצה לתת לכם את ההגדרה לפרפקציוניזם. נראה לי שאתם תהיו בשוק לפחות כמוני, לפחות בפעם הראשונה אי שם כשקראתי את ההגדרה הזאת והבנתי אותה. אז בואו נתחיל עם זה. תראו, ההגדרה לפרפקציוניזם זה הנוסח הבא. התנאים, כן, או המיינדסט, הלך הרוח, להיות חופשיים ככל שאפשר מדפקטים ופגמים אפשריים. אוקיי? אני לא יודע מה איתכם, אני לא מכיר אנשים, כן, שיש להם כל הזמן את התנאים המושלמים להיות משוחררים מדפקטים, להיות בלי פגמים, וכמובן להיות חופשיים מהאפשרות שזה יקרה. אגב, אם אתם מכירים אדם שהוא משוחרר מדפקטים, מפגמים, החל מילדים, חברים, משפחה שלכם, אנא מכם, פנו אליי, צרו איתי קשר, ותעזרו לי להכיר את הבן אדם הזה. מכאן, ההגדרה של אדם פרפקציוניסט זה אדם שמסרב לקבל כל סטנדרט שהוא פחות ממושלם. אוקיי? זאת אומרת, האדם הפרפקציוניסט פחות ממושלם אצלו שווה כישלון. אגב, כמה לדעתכם או מהי רמת האושר לדעתכם של אדם, כן, שמבחינתו פחות ממושלם שווה כישלון? איך החיים שלו נראים? איך העבודה שלו נראית? איך הזוגיות שלו נראית? איך הוא נראה כשקצת לא הולך לו בחיים? אז סליחה על הישירות, אבל אמרתי את זה בהתחלה, אני אחזור על זה. השאיפה לשלמות היא מתכון לחיים אומללים. ואני יודע גם מה עובר לכם בראש עכשיו, כי אתם בטח רוצים לשאול, רגע, איתן, אתה לא מצפה ממני אז לשאוף ליעדים גדולים, להצליח, להעמיד סטנדרטים גבוהים לחיים שלי? כן, אני כן רוצה שתכוונו גבוה, שתשאפו רחוק, שתחלמו הכי גדול שיש, אבל אני רוצה להציע לכם דרך אחרת לנוע לעבר המטרות האלה. אוקיי? כי חשוב שנבין ששאיפה להיות מושלם היא בדרך כלל השאיפה לתוצאות. והשאיפה לתוצאות היא בדרך כלל אותה שאיפה שבאה ואומרת באופן לא מודע שאם אני לא משיג את התוצאה, אני לא שווה כבן אדם. זאת אומרת, אדם פרפקציוניסט הוא אדם שכל עוד הוא לא משיג את התוצאה, הדרך שלו היא דרך שבה הוא מרגיש אומלל חסר ערך. זה התחושה הזאת שאני שווה רק כשאני משיג את היעד. וכל עוד לא הגעתי ליעד, אז אני לא כזה שווה. והבעיה הנסתרת, כן, של הפרפקציוניסטים היא שהם יותר מדי עסוקים בתוצאה, והם לא מסוגלים להעריך את ההתקדמות, הם לא רואים את ההתקדמות, ואז מה קורה? כל עוד לא הושגה התוצאה, הם מרגישים ששום דבר לא שווה, ושימו לב מה קורה. הם מבזבזים זמן ואנרגיה מטורפת בדברים שלא מקדמים אותם. כי כשאתה עסוק בתוצאה, אתה לא יכול לחקור את הביצוע ולנתח את ההתקדמות שלך לעבר התוצאה, ואז אתה בעצם לא שם לב למה מעכב אותך או מקדם אותך. לכן הפתרון, במקום להיות מושלמים, אנחנו רוצים להתמקד בעשייה ובהתקדמות. זאת אומרת שהתרופה להתמכרות ולאובססיה למושלמות היא התחברות להתמקדות והתקדמות בעשייה. אוקיי, ואני אגיד פה איזה משהו ככה, up front, מה שנקרא, לפנים וככה כשמתחיל הפרק. הפרפקציוניסטים הם לא באמת האנשים האלה שבאמת חשובה להם התוצאה המושלמת. מתחת למסכה ולמעטפת היפהפייה הזאת שאני רוצה להיות מושלם, מסתתר הפחד לאיך התדמית שלי תתפס. הפרפקציוניסטים הם אותם אנשים שלא באמת רוצים שההרצאה תהיה מושלמת, הם לא באמת רוצים שהספר שלהם יהיה מושלם, הם לא באמת רוצים לקדם דברים, הם יותר מפחדים שהתדמית שלהם תיפגע. אוקיי? הם בעצם, אני קורא לזה, הם מתייפייפים בתחפושת, ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם כאן, זה איך אנחנו משתחררים מהדבר הזה, והדרך להשתחרר מזה, זה קודם כל להבין, רגע, האם בכם, המאזינים, האלופים שלי, האם קיים בכם או קיימת בכם איזושהי נטייה לפרפקציוניזם? האם הצורך הזה או האובססיה, ההתמכרות הזאת שהדברים יהיו מושלמים, קיימת בתוככם? וכדי לדעת את זה, שמתי לכם כאן 10 פרמטרים. והפרמטרים האלה הם למעשה סממנים, סימנים, שיוכלו לאפשר לכל אחד מכם לראות, רגע, האם זה קיים בי? אני כבר אומר, חבר'ה, פרפקציוניזם זאת לא, זה לא משהו שנולדים איתו, גדלים לתוכו, מפתחים אותו, לומדים אותו מהחיים, מהמשפחה, מהחברים, מאיבא, מאבא, מהסבתא, וכל אחד לומד את זה או מפתח את הדבר הזה מחוויות חיים שמעצבות אותנו בסופו של דבר. והדרך להשתחרר מזה זה קודם כל לראות האם יש לנו את הסממנים לפרפקציוניזם. אז בואו נראה, אני הולך לדבר איתכם על 10 סממנים, וכל אחד מהם הוא מה שנקרא עולם ומלואו. בואו נראה, אוקיי? אם יש לכם אותם לך או לך, בוא נתחיל. סממן מספר אחד לפרפקציוניזם, חשיבה של הכל או כלום. אוקיי? בספרות המקצועית, בעולם הפסיכולוגיה, אנחנו קוראים לזה all or nothing thinking, חשיבה של הכל או כלום. עכשיו תראו, פרפקציוניסטים, אגב, הם כמו האנשים שגם, אנחנו נדבר עליהם, על הווינרים הבריאים, כן? שהם גם רוצים להגיע להישגים, הם גם רוצים להציב יעדים גבוהים, אבל ווינרים אמיתיים מרגישים סיפוק מעצם הביצוע המעולה לעבר המטרה, גם אם היעדים שהם הציבו לעצמם עדיין לא הושגו. אבל פרפקציוניסט לא מקבל פחות ממושלם. זאת אומרת, כמעט מושלם נתפס עבורו ככישלון. חשיבה של הכל או כלום זה או שיש לי יום מושלם או יום גרוע. זאת אומרת, מספיק שלא יודע, נשפח לי הקפה, או היו לי פקקים, או איחרתי בחמש דקות, אז הפגישה שלי בשש בערב כבר הוכתרה ככישלון. זאת אומרת, אני לא מסוגל לראות את האפור, או שחור או לבן. חשיבה של הכל או כלום היא זו שבסופו של דבר מעצבת לנו את ביטחון, את הלך הרוח, את הרגשות שלנו, וזה לכאן או לכאן, כן? יכול להיות שיש לי יום מושלם ואז אני בהיי מטורף, הכל ורוד, אבל פתאום קורה איזה משהו שטורף לי את הקלפים ואני מתרסק לדאון, אני קורא לזה מניה דיפרסיה חוקית, אוקיי? מה שנקרא, אותם אנשים שאוחזים בגישה הפרפקציוניסטית, הם אנשים שאיך אומרים, הם לא קיבלו על זה אישור רפואי, אבל יש להם מניה דיפרסיה חוקית, up and down, רכבת תרים, as is. חשיבה של הכל או כלום, סממן מספר 1. סממן מספר 2, אני קורא לזה ביקורתיות בשיגעון. פרפקציוניסטים הם ביקורתיים יותר כלפי עצמם וגם אגב כלפי אחרים, יותר מכל אדם שתכירו, כן? בעוד שהם, אתם יודעים, ווינרים אמיתיים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, שהם לא פרפקציוניסטים, הם מתגאים בהישגים שלהם, הם תומכים באחרים, אבל הפרפקציוניסטים, לא רק שהם נוטים לזהות את הטעויות והחסרונות בעצמם, אלא גם הם רואים את זה באחרים, הם אלופים בלמצוא פגמים. הם מתקשים לראות את הטוב, הם יותר שיפוטיים, והם יותר קשים כלפי עצמם וכלפי אחרים, כשהכישלון מתרחש. וכאילו באיזשהו מקום בחיים, הם בטוחים או שלימדו אותם, שהם מקבלים איזשהו אוסקר, על אם אתה מגלה את הסריטה בקיר, או את הנקודה השחורה על הדף הלבן הענק. ואני חושב שאנחנו צריכים להבין ולראות את זה, כי ביקורתיות היא אחד מחסמי ההצלחה אולי הגדולים ביותר שיש, כי ביקורתיות היא למעשה שיח פנימי בינינו לבין עצמנו שהוא אף פעם לא מרוצה. אז זה סממן מספר 2, בואו תבחנו על עצמכם. סממן מספר 3, פרפקציוניסטים לא יודעים לחגוג הצלחות וניצחונות. הם לא מסוגלים. אני יודע שזה עצוב, אבל פרפקציוניסט הוא אותו אדם שעובד בטירוף להשגת התוצאה. וכשהיא כבר מגיעה, הוא לא יודע לחגוג אותה. כן? הם חוגגים הצלחה, אני קורא לזה 60 שניות של הצלחה, הם חוגגים אותה בקטנה, ומיד ממהרים לקפוץ חזרה לזהות הלחוצה, ומטסים לחפש את הפסגה הבאה שהם עדיין לא כבשו, וכמובן להתחיל להיות מודאגים מהפסגה הבאה שהם לא כבשו. למה? כי זאת הזהות של פרפקציוניסט. תמיד להיות בחסר, תמיד להיות במה לא השגתי, תמיד להיות במה עדיין לא קרה. ופרפקציוניסט לא יודע לחגוג ניצחונות, הצלחות, קטנים כגדולים. הוא יכול להיות באיזשהו מקום שהוא השיג איזשהו קידום מטורף בעבודה, וכל המשפחה בטירוף ובחגיגות של הקידום, ובכלל במחשבות של הדאגות של איך אני עכשיו משיג את היעד הבא, בוא נקדמו אותי, איזה בסה, עכשיו אני צריך גם לספק את היעד. זאת אומרת, נורא נורא קשה להם לתת לעצמם את השבח ואת הערכה על ההתקדמות. אני לא יודע מה איתכם, זה חיים ומללים, אבל חשוב שנדע מה מייחד את אותם פרפקציוניסטים. סממן מספר 4, פרפקציוניסטים מונעים מפחד. במילים אחרות, הפחד שמניע אותם או המוטיבציה שלהם לעשייה היא הפחד. זאת אומרת, בניגוד אגב, אני חושב שפחד או דרייב כזה של מה אני עלול להפסיד הוא דרייב טוב, אבל הוא חייב להיות מלווה גם בדרייב של מה אני יכול להשיג. הפרפקציוניסט, 100% ממה שמניע אותו, זה כל הזמן הפחד מכישלון, או הפחד, זה שמניע אותו, מה יקרה אם לא. ואם אני מפרט קצת יותר, אז יש אנשים שמונעים לעבר מטרות ממה שנקרא הנאה מרצון, כן? של מה אני יכול להשיג. פרפקציוניסט מונע מהפחד לא להשיג את המטרה. זאת אומרת, הוא פועל גם כל הזמן מתוך מאמץ רגשי מאוד 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 חזק. הפרפקציוניסט כל הזמן דוחף את עצמו לעבר המטרה, אבל עם המון מאמץ רגשי. זאת אומרת, שהדלק שנשרף לפרפקציוניסט בדרך למטרה, הוא דלק גדול יותר מאותו אדם שמונע לעבר המטרה שלו מרצון. זאת אומרת, הלא פרפקציוניסט נע לעבר המטרה ואומר, בוא נע, מה אני יכול להשיג? מה זה יביא לי? איזה חיים זה ייתן לי? איזה השפעה מטורפת אני אקבל? הפרפקציוניסט אומר, בוא נע, מה אני הולך להפסיד או מה עלול לקרות אם אני לא אשיג את המטרה? והדלק של הפחד מהכישלון הוא דלק שנשחק מהר יותר. זאת אומרת, שמחל האנרגיה של הפרפקציוניסט בדרך למטרה מתרוקן מהר יותר. אוקיי? עכשיו, אתם לא, יכול להיות שאתם לא תשימו לב בחיים שלכם, אתם לא תשימו לב במסע למטרות, ואולי אתם רואים אנשים שנעים לעבר מטרות כמוכם, יש מצב שלא תשימו לב בזמן ביצוע, כי הפרפקציוניסט יכול להיות מבצע טוב. אוקיי? אבל השחיקה שלו לאורך זמן מוציאה אותה מהמרוץ. למה? כי כשכל מה שמניע אותי זה הפחד מכישלון, אז אני כל הזמן בסטרס גבוה. אני כל הזמן במדדים של 9-10 ברמת הסטרס. אז על אף שבסוף אני לא יודע מה, אני ארוץ מהר, או שאני אהיה בעבודה מצטיין, או שאני יביא את היעדים, אני על פניו בתוצאות החיצוניות יכול להראות ביצוע גבוה, אבל השחיקה שלי תהיה כל כך מהירה לעומת השאר. למה? כי מאגרי האנרגיה הרגשיים שלי, מה שנקרא, מתרוקנים מהר מאוד. וזה סממן שחשוב שנשים לב אליו, כי הפרפקציוניסט טוב לו כל עוד הוא מביא תוצאות. הוא לא שם לב לשחיקה. אבל כשאנחנו מסתכלים על החיים, לא בתור נקודה על ציר הזמן, אלא בתור, וואלה, כאילו חתיכת מסע חיים. לא קטן. אז אנחנו יכולים לשים לב שאותם פרפקציוניסטים נשחקים לאורך זמן. אגב, אנחנו יודעים גם לומר היום שאנשי מחירות אחרי שנה, שנתיים כבר זהו, מאבדים את זה, עוברים עבודה, פורשים מהמקצוע, כי הם לא מסוגלים להחזיק את הסטרס הזה, כשאתה כל הזמן מונע מהפחד של מה יקרה אם אני לא אעמוד ביעדים של הבוס. זה סממן מספר 4. סממן מספר 5, סטנדרטים לא מציאותיים. המטרות של הפרפקציוניסט הן תמיד, אבל תמיד לא ריאליות. הן אפילו לא מתקרבות להיות סבירות. עכשיו, שלא תטעו, כן? גם משיגי יעדים, ווינרים בריאים, שנדבר עליהם, הם גם מגדירים מטרות גבוהות, הם גם מגדירים מטרות שאפתניות, אבל הם מגדירים יעדי ביניים שגורמים להם ליהנות מההישגים הקטנים שבדרך, ולהמשיך ללכת רחוק יותר אחרי שהם משיגים את המטרה. לעומת הפרפקציוניסט, שמבחינתו, הוא מגדיר כל הזמן את היעדים שלו, מה שנקרא, מחוץ להישג ידו. הוא תמיד דואג להרחיק את המטרה. כמובן, זוכרים שדיברנו על זה שהוא לא חוגג את המטרות שבדרך. למה? כי הוא תמיד דואג לשים סטנדרטים לא מציאותיים. הוא תמיד שם. זאת אומרת שהחיים שלו הם חיים שהם לעולם לא יהיו מושגים. אין שם מקום לסיפוק עצמי. אין שם מקום שרגע, שנייה רגע, לשבת על ההר, לתקוע דגל, להגיד, הגעתי ליד. לא, אין כזה דבר. הסטנדרטים שלהם תמיד יהיו לא מציאותיים, והדרך לשם תהיה במאמץ רגשי מאוד גדול. סממן מספר 6, הפרפקציוניסטים ממוקדים בתוצאות. אוקיי? מעניין, אבל שימו לב, כולנו רוצים תוצאות, אוקיי? עכשיו, אנשים שמגיעים לתוצאות בצורה בריאה, הם גם ממוקדים בתוצאות והם רוצים תוצאות, אבל הפרפקציוניסט רואה אך ורק את המטרה והוא לא רואה שום דבר אחר. אוקיי, עכשיו מה הקטע? שהוא דואג כל כך להשיג את המטרה, הוא כל כך דואג להימנע מהכישלון, שהוא לא מסוגל ליהנות מהתהליך והצמיחה והחתירה בדרך. וזה ההבדל הגדול. זאת אומרת שגם ווינר בריא, שזה אותו אדם שהוא משוחרר מהתפיסה הפרפקציוניסטית, גם הוא רוצה את התוצאות, אבל הוא יודע להיות מסוגל ליהנות מהדרך, מהצמיחה, מהחתירה. זה בדיוק הסיפור הזה שהווינר הבריא מרוויח פעמיים, כי גם הוא רוצה תוצאות לפעמים יותר מהפרפקציוניסט, אבל הווינר הבריא יודע לעשות את זה בצורה נכונה. אנחנו נגיע לזה ממש תכף בפתרונות. סממן מספר 7, נטייה לדיכאון כשהיעדים לא הושגו. אוקיי? מכירים את זה? היעדים לא מושגים ואנחנו נכנסים לאיזשהו דאון כזה? אז בואו נהיה אמיתיים. כולנו מבועסים, כולנו מאוכזבים כשאנחנו לא עומדים ביעדים שלנו. אבל הפרפקציוניסטים הם מספרי אחד בלהלקוט את עצמם, להתפלש ברגשות שליליים, לעטוף את עצמם בבוץ של כישלון, כשהציפיות שלהם אינן עומדות ומתקבלות, מה שנקרא לובשות לבוש גשמי במציאות. ומה הקטע? כשיש לנו נטייה לדיכאון, לבאסה, למה שנקרא לסגור את הדלת ולהתאבל על עצמנו יומיים כשהיעדים לא מושגים, אז מה שקורה זה שזמן ההתאוששות שלנו לעבר היום הבא, לעבר הצעד הבא, הוא כל כך, כל כך רחוק. למה? כי הפרפקציוניסטים הם לא רק מושקעים פיזית בעשייה שלהם. הם לא מושקעים רק באנרגיה של עשייה, הם מושקעים בעיקר רגשית בכל ההשקעה שהם עושים. זאת אומרת, לצד ההשקעה הפיזית שלהם, יש להם גם השקעה רגשית. וההשקעה הרגשית הזאת אצל הפרפקציוניסט חייבת להצדיק את עצמה. זאת אומרת שהפרפקציוניסט בא ואומר, אם אני השקעתי X, זה חייב להניב לי Y. וכל עוד זה לא מניב לי Y, אז יש לי את כל הסיבות שבעולם להיכנס לדיכאון, להגיד שזה לא קורה, להכתיר את המשימה בתור משימה כושלת. הדאון שלהם כל כך עמוק שהיעדים לא מושגים, כי הם לא רק מושקעים פיזית בעשייה שלהם, הם גם מושקעים רגשית. הם מזוהים כל כך עם התוצאה, שכל תוצאה פחות מהצלחה היא טרגדיה. מה שנקרא, בחנו את עצמכם עד כמה אתם נוטים לדיכאון, בסה, תסכול, כשהיעדים לא מושגים. סממן מספר 8 לפרפקציוניזם, פחד מכישלון. אם אני יכול להגיד לכם באמת מה המילה או המונח פרפקציוניזם טומן בתוכו, כן, פרק ללא פרפקציוניזם, אז פחד מכישלון טומן בתוכו למעשה את המילה פרפקציוניזם. פרפקציוניזם הוא סוג של פחד מכישלון מאוד מאוד משמעותי, חשוב שנבין את זה. אגב, בכל תוכניות האימון המנטלי שלי אני מקדיש זמן גדול לטיפול בפרפקציוניזם. למה? כי פרפקציוניזם הוא אחד מחסמי הביצוע הקריטיים. זאת אומרת שהרבה פעמים אנשים עושים תהליכי פיתוח תודעה, והם עושים תהליכי שינוי, והם עושים תהליכים מדהימים, ובקליניקה קורה שינוי מדהים. הבן אדם מגלה מה עבר עליו, מה עצר אותו, מה לא גרם לו להתקדם, והוא חווה באמת שינוי משמעותי בקליניקה. אבל אז מה קורה? שינוי לא קורה בקליניקה, שינוי קורה בחיים, אנחנו צריכים לצאת מהקליניקה, מה שנקרא מאזור הלימוד לאזור הביצוע, ואיפה הפרפקציוניזם תופס אותנו? הפחד מכישלון בזמן ביצוע. ושם אנשים פתאום קולטים שהם לא באמת השתנו. כי שינוי לא קורה בראש, שינוי מתחיל בראש אבל קורה בביצוע. ובסופו של דבר, הפחד מכישלון הוא נוצר בגלל העובדה שהציפיות שלנו לעבר השגת המאותרות הן כל כך מחמירות שמרוב שאני רוצה שזה יצליח, אני מפחד שזה ייקשל. אז כדי שזה לא ייקשל, אני נמנע מביצוע, כדי שהדבר הזה שאני רוצה שיקרה, אכן לא יקרה בצורה כושלת. ואז מה קורה? בגלל הרצון שלי להצליח, אני פתאום חווה פחד מכישלון, והפחד מכישלון גורם לי מה? גורם לי להימנע מביצוע כדי לא להיקשל. ואז מה יוצא? יוצא בעצם שהפרפקציוניזם עוצר אותי מלבצע. ואז אני מחוץ למרוץ, אני לא במשחק החיים, אני איפשהו משחק את החיים בראש, אני מדמיין מה יכול להיות, ואז אני באמת נותר מתוסכל. למה? כי הפרפקציוניזם משאיר אותנו על הגדר. סממן מספר 8, עד כמה אתם חווים את זה? עד כמה אתם מרגישים שהפחד מכישלון, החשש מביצוע שלא יוביל לתוצאה, משאיר אתכם באי עשייה, ובאמת גולת הכותרת של פחד מכישלון זו הימנעות. הימנעות מביצוע, הימנעות מלחיות את החיים שמגיעים לי, הימנעות מלומר את מה שאני חושב שהוא נכון להגיד, אלה חיים על הגדר, ואני חושב שאנחנו לא ראויים להיות שם, אבל אנחנו כן צריכים לדעת האם הדבר הזה מנהל אותנו. מה שמוביל אותי לסממן, מספר 9 לפרפקציוניזם, דחיינות, כן? זה נשמע כאילו קצת פרדוקסלי, נכון? כי הפרפקציוניסט הוא אותו אדם שעל הפניו אמור להיות זה שעושה ועושה ועושה ועושה, נכון? בולשיט, לא נכון. התכונה של הפרפקציוניזם היא דווקא זאת שמזיקה לפרודוקטיביות. כן? הפרפקציוניסטים הם אלה שדווקא נוטים להיות הדחיינים הכי גדולים. אוקיי, זה הולך יד ביד. למה? נראה לי שכבר הבנו את זה בסעיף הקודם, אבל בואו נעמיק. פרפקציוניזם הוא אותו אדם שפוחד להיקשל, הוא ממש דואג ממה יקרה אם זה לא יהיה בצורה המושלמת, עד כדי כך שהדאגה שזה יהיה מושלם גורמת לו להיות משותק ולא לעשות שום דבר. כי רגע, מה יקרה אם זה לא יהיה מושלם? ומה יקרה אם הפרק שאני מקליט לא יהיה טוב? מה יקרה אם הספר שאני כותב הוא לא יהיה מדויק? מה יקרה אם אני אקבל על זה ביקורת? ההתעסקות המנטלית במה יקרה אם גורמת לנו לבזבז כל כך הרבה אנרגיה. לא יודע אם אתם יודעים, האנרגיה שמתבזבזת לנו הכי הרבה היא לא על האימוני כושר שלנו, היא לא על ההליכה, היא לא על הריצה במדרגות, היא על המחשבות ועל קבלת ההחלטות שלנו. נשרף לנו כל כך הרבה אנרגיה על ה-go-no-go הזה, המנטלי שלנו, ואנחנו לא שמים לב, אבל זה אחד מה, מה שנקרא, מהמאגרי אנרגיה שמתרוקנים לנו הכי מהר, בגלל מה? בגלל המחשבות, בגלל התפיסה הזאת של מה יקרה אם. סממן מספר 10, הפרפקציוניסטים הם המתגוננים, כן? כתבתי בסוגריים לעצמי פה, הם הנעלבים, הם הנעלבים הסדרתיים, כן? למה? כי כל תוצאה פחות ממושלמת היא מפחידה את הפרפקציוניסט. הם באיזשהו מקום נוטים לקחת ביקורת, עכשיו עזבו אותם ביקורת, בונה, לא בונה, כל ביקורת, כן? מישהו אמר לך משהו, אתה נעלב. מישהו פרגן לך, אתה אומר, בונה, הוא פרגן לי, מה זה אומר? אז היעדר פרגון עבור הפרפקציוניסט זה סוף העולם. כן, למה? כי עבור הפרפקציוניסט הכל אישי. כן, הם הנעלבים הסדרתיים. בעוד שאתם יודעים, אלופים בריאים, הם רואים בביקורת מידע. הם רואים בזה מידע יעיל, שעוזר להם לעבר הביצוע החדש. אבל הפרפקציוניסט רואה הכל מה שנקרא, זוכרים, שחור או לבן. וכל מה שאומרים לשהוא פחות מהכפיים המושלמים שאני מצפה להם, שווה באמת כישלון. ונתתי לכם סממן בונוס, אוקיי? כגולת כותרת, פרפקציוניסטים אותם אנשים שהערכה העצמית שלהם היא נמוכה, אוקיי? חשוב שנבין את זה. אוקיי, פרפקציוניסטים נוטים להיות מאוד מאוד ביקורתיים על גבול האומללים, והם סובלים מהערכה עצמית נמוכה. והרעיון כאן הוא שבגלל שהשווי שלהם כבני אדם מושתת אך ורק על ההצלחה, על התוצאה, אז כל דבר פחות מזה, זה ממש כמו סכנה קיומית על הבן אדם שהם. וחשוב שנבין את זה, כי הדרך להשתחרר מפרפקציוניזם זה לבנות את המסע חיים שלנו בצורה אחרת. וזה מסע חיים שהוא עדיין שואף לתוצאות, הוא עדיין שואף להישגים, הוא עדיין חותר ליעדים ולמקסום הפוטנציאל האנושי המטורף שקיים בכל אחד ואחד מכם, אבל בדרך נכונה, בדרך שמריצה אותנו בצורה הטובה ביותר להישגים, ועל זה אנחנו הולכים לדבר עכשיו. אז שאלה לפני, האם זיהיתם כמה מהתכונות הפרפקציוניסטיות שהצבתי כאן בעצמכם? הנה אני חוזר עליהם, חשיבה של הכל או כלום, ביקורתיות בשיגעון, לא יודעים לחגוג הצלחות, הם מונעים מפחד. הסטנדרטי שלהם לא מציאותיים, הם ממוקדים רק בתוצאות, הנטייה שלהם לדיכאון כשהיעדים לא הושגו היא גבוהה, הפחד מכישלון מנהל אותם, הם דחיינים, הם מתגוננים, הם נעלבים, והערכה העצמית שלהם נמוכה. אם אחד מהתכונות האלה, מה שנקרא, זיהיתם אותם בעצמכם, קודם כל לא להיבהל, כפיים, שפו לכם, זה אומר קודם כל שאתם אנושיים. כן? ההכרה בכך שייתכן, מה שנקרא, ויש איזשהו סממן שקיים בתוככם, היא קודם כל המתנה הכי גדולה שיש. למה? כי לשם כך אנחנו כאן. הביולוגיה של הווינר, המטרה היא קודם כל להבין שחלק מלהיות בן אדם זה להכיר בעצם בפגמים שלי, בדפקטים שלי, להבין שהם מושלמים, להבין שהם החבילה ש... אליה גדלתי, לתוכה עוצבתי, ואם אני הבאתי את עצמי להיות שם, יש לנו את הכוח להשתחרר מזה. וזה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. והצעד הראשון עכשיו, הוא הולך להיות הצעד באמת שאנחנו הולכים לעשות לעבר חיים, שבהם אנחנו חותרים להישגים, נעים אליהם מהר יותר, אבל בדרך המאוזנת והטובה. אוקיי? כי יש הבדל בין להיות אובססיביים לתוצאות, פרפקציוניסטים, ללהיות אובססיביים למקסימום ביצוע בדרך לתוצאה. אוקיי? ולכן, אני הולך להגיד לכם משהו אחד שהוא חשוב. אני לא מבקש מכם להתפשר על הישגים, על תוצאות, על חלומות, ממש לא. אני כן הולך אבל לתת לכם את הכלים שיאפשרו לכם לתת את הטוב ביותר שלכם, אוקיי? ואני חושב שאם נעבור אחד אחד, הייתי רוצה שכל אחד מכם ככה יסתכל בראש ויבחר מהו אותו מאיץ שהוא הולך להכניס לתוך החיים שלו היום. אוקיי? ואני הולך לתת לכם מה שנקרא 10 מאיצי הישגים. כל אחד מהם יכול להאיץ את המסע שלכם לעבר הישגים בצורה משמעותית, מטורפת ומהירה ביותר. אז בואו נתחיל מהראשון. מאיץ הישגים מספר 1, או משחרר פרפקציוניזם מספר 1, אומר את הדבר הבא, תתמקדו בפיתוח המיומנות הנדרשת להשגת התוצאה, ולא בתוצאה. נחזור על זה. התמקדו בפיתוח המיומנות הנדרשת להשגת התוצאה, ולא בתוצאה. וחשוב שנבין את זה, כי כשאנחנו באובססיה ולחץ להשיג את התוצאה, אנחנו בעצם שוכחים לפתח את המיומנות שבעצם נדרשת להשגת התוצאה. זאת אומרת, שאם אני צריך להעביר הרצאה מול 20 אנשים, או 2,000, או 5,000, או 400, זה לא משנה מה. וכל מה שעובר לי בראש זה התוצאה. מה יהיה, הלוואי ויצליח טוב, וימחאו לי כפיים, ויבינו את ההרצאה, ויבינו את השקפים. אני עסוק בתוצאה, ואני לא עסוק במה, למשל, בפיתוח המיומנות של הקשבה לקהל, או בפיתוח המיומנות של השיח ולדעת להעביר את הנקודות שלי בצורה הכי טובה, או בפיתוח המיומנות של לדבר תוך כדי מצגת, או בפיתוח המיומנות של התמודדות עם מצלמה. אז כשאנחנו עסוקים במיומנות, כן? מה שנקרא בפרפורמנס, ולא בתוצאה, אז קודם כל אנחנו עסוקים במשהו שנמצא בשליטתנו. אוקיי? ואני יכול לשתף אתכם שאתם יודעים, פיתוח המיומנות זה למעשה להיות מאסטר יש משפט שאומר do your job, כן? אבל לפני שאתה צריך לעשות את העבודה שלך, you have to know your job. אתה חייב לדעת את העבודה שלך. זאת אומרת שאם מגיע אליי, לא יודע מה, בעל עסק, יזם, ספורטאי, והספורטאי אומר לי, תשמע, אני נלחץ תחת לחץ בכדורסל, אני פוחד לזרוק. השאלה הראשונה שאני שואל אותו, זה לא מה מלחיץ אותך. השאלה הראשונה שאני שואל אותו, תגיד, באימונים אתה פיקס בזה? זאת אומרת, אם אתה לא פיקס בזה באימונים, זאת אומרת, אם אין לך את המיומנות של כלייה לסל באופן מצוין באימונים, אל תבוא אליי. למה? כי את הבסיס שלך עדיין לא בנית. המיומנות לזרוק לסל לא קיימת בך. או אם למשל אנחנו רוצים, או הייתי רוצה, לא יודע, מישהו בא ואומר לי, תשמע, אני רוצה לכתוב ספר ואני בלחץ, אני חייב לצאת. השאלה הראשונה שאני שואל, תגיד, איך הכתיבה שלך? אתה יודע לכתוב? כמה זמן כתיבה יש לך בחיים? האם אתה כותב כל יום שעתיים? וכל עוד אני לא מקבל איזושהי תשובה שבאה ואומרת שיש לאותו בן אדם את המיומנות הנדרשת להשגת התוצאה, גם 1,000 אימונים מנטליים לא יעזרו לו. למה? כי אין לו את הבסיס, ואתם רוצים לפתח את הבסיס. וכל אחד בתחום ההישג שלו, בין אם אתם ספורטאים, יזמים, בעלי עסקים, מאמנים, יש לי מאמנים שהם ככה מגיעים, ואחד הדברים שאנחנו עושים בהכשרת מאמנים מנטליים זה, אנחנו עוזרים למאמנים שלנו בעצם לבנות קליניקה, שעוזרת להם באמת לשנות את העולם של אנשים אחרים, לקבל את זה תשלום, אבל אני מכיר הרבה מאמנים שרוצים להביא לקוחות בלי שהם בכלל יודעים להיות מאמנים. ואם אין לך את היכולת לשנות לבן אדם את החיים בצורה מאוד מאוד מדויקת, סיסטמטית, לדעת לזהות את מעקבי הפוטנציאל שלך, אז זה לא, אני קורא לזה לשים, אתם יודעים, יש משפט שאומר, אל תשים ליפסטיק על שפתי חזיר, כן? כי החזיר, אתם יודעים, הכי יפה בעולם, תשים עליו ליפסטיק, הוא עדיין לא יהיה חזיר יפה, הוא יישאר חזיר. ולפעמים אנחנו חותרים לתוצאה בלי שיש לנו את הבסיס, והבסיס זה המיומנויות. זה אותם יכולות שאנחנו צריכים לפתח כדי להיות במיטבנו לעבר התוצאה. ואני יודע שלחלקכם זה נשמע מאוד טבעי, ברור איתן, ברור שאני צריך להיות טוב במה שאני עושה, אבל זה לא ברור לכולם. אגב, תן לכם דוגמה, ביונסה, כן, יש הרבה שאומרים, בונה, היא זמרת מעולה, אולי יש לה מזל, יש לה את ג'י-זי, יש לה את הכסף, ויש לה את הצוות שלה, אבל הנה נתון מעניין שאתם רוצים לדעת כשמדובר על פיתוח מיומנויות. ביונסה, זה אגב מהסרט שלה בנטפליקס, היא מתחילה להתאמן על ההופעה שלה 150 ימים לפני מופע הבכורה שלה. וכשהיא מתאמנת, היא מתאמנת 9 שעות ביום, חלק מזה על עקבים. כאילו, אפשר להגיד ש... כאילו, אני חושב ואני מניח שביונסה כבר יודעת לעמוד מול במה. אבל עדיין, לקראת הופעות, ואני מזמין אתכם לראות את הסרט שלה בנטפליקס, היא מתחילה להתאמן על ההופעה 150 ימים לפני מופע הבכורה, זה מטורף. למה? כי זה מראה לנו שאפילו ברי המזל, אפילו אלופי הכישרון מתאמנים. על מה? על המיומנות שתביא אותם להיות בסיס שלהם ברגע האמת. למה? כי יש משפט שאומר שאנחנו במאני טיים, בתנאי לחץ, בכלל בחיים האלה, אנחנו תמיד... הביטחון, השליטה, בפרק שהקלטתי יחד עם עידן וולר, אחד הדברים שדיברנו עליהם זה שאנחנו תמיד נופלים לרמת המוכנות שלנו. מהי רמת המוכנות שלנו? היא רמת המיומנות שלנו. אז אני אקח את המשפט שלו ואני אתן אותו כצעד נוסף. אנחנו נופלים תמיד לרמת המיומנות שלנו. זאת אומרת שאם אני צריך לבצע ואני צריך להיות במיטבי בתוך היום, אז כשהלחץ יופיע, אני פול, כן? במקרה הכי גרוע, אם דברים לא הסתדרו לי, אז אני פה לרמת המוכנות שלי. כשאנחנו, לא יודע מה, כשאני יוצא לריצה, או יש תחרויות פעם שעשיתי, בין אם זה ריצה, ובטח בין אם זה בכדורגל כספורטאי, אז היו לי ימים לא טובים. אבל בימים הלא טובים, תמיד נפלתי לבסיס האימוני שלי. תמיד נפלתי למיומנות הבסיסית שהייתה לי. למה זה חשוב? כי ככל שאנחנו בונים את המיומנות שלנו, היא תהיה הבסיס והביטחון העצמי, או אפשר לקרוא לזה רשת הביטחון שלנו, בזמן האמת. וכשלא הולך, וכשלא מסתדר. אבל בן אדם שכל כולו עסוק בתוצאה, הוא נפל תמיד. למה? כי רק כשמגיעה התוצאה הוא חושב שהוא הצליח, אבל אין לו בסיס ליפול אליו, אין לו רשת ביטחון, ולכן המיומנות היא אותה יכולת שאתם צריכים לפתח. תשאלו את עצמכם, מהי המיומנות שאני צריך לפתח כדי להגיע לתוצאה? ואז תעלה לכם תשובה כמו, אני צריך לדעת לדבר יותר טוב מול קהל, אני צריך ללמוד אנגלית, אני צריך ללמוד לדבר מול מצלמה, אני צריך להתאמן יותר טוב על שרירי הליבה שלי, או אני צריך רגליים יותר חזקות לפתח את שרירי הארבע ראשי שלי, או אני צריך להיות מאמן יותר טוב, אני צריך לדעת יותר טוב לפצח פרדיגמות ודפוסי התנהגות בזמן אמת. את זה אני צריך לפתח. אז אני צריך ללמוד מאותם אנשים שעושים את זה בזמן אמת. ואז אני מפסיק להתעסק בתוצאות ומתחיל להתעסק במיומנויות, וזה היופי. זה המאיץ הראשון, מיומנות ולא תוצאה. מאיץ הישגי מספר 2 נקרא לפתח חשיבה של עבד לא עבד ולשחרר חשיבה של הצלחתי נכשלתי. אוקיי? זוכרים? אמרנו שאחד הסממנים של פרפקציוניזם זה חשיבה של הכל או כלום. הצליח או לא הצליח? לא טוב. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לפתח חשיבה של עבד או לא עבד. למה? כי התייחסות לתוצאות בתור הצלחתי או נכשלתי, זה מה שנקרא, זה התייחסות לתוצאות בתור נתון, בתור גורל ולא בתור נתון. אנחנו רוצים להתייחס לתוצאות בתור נתונים, ונתונים זה נתונים ששירתו אותנו בדרך למטרה או לא. אני אוהב להסתכל על תוצאות בתור עבד או לא עבד. למה? כי גם בימים שנכשלתם על לוח התוצאות, היו דברים שעבדו. אבל אם אותם לא תשפרו, אם אותם לא תחזקו, אם אותם לא תקדמו, אז אין לכם באמת על מה להישען, כי נשענתם רק על התוצאה. ואגב, גם בימים שאתם תצליחו, ויהיו לכם מחירות בעבודה, ותנצחו במשחק הזה, ולא יודע מה, ותובילו אנשים להישגים, גם שם תוכלו לזהות שהיו לכם הרבה דפקטים שלא עבדו טוב, הרבה תהליכים שלא עבדו כמו שאתם רוצים, שהיו לכם שם הרבה דברים שלא מגיע לכם להיות שמחים על זה, וזה בסדר. למה? כי כשאנחנו מסתכלים על תוצאות בתור נתונים ולא בתור גורל, אז אנחנו יכולים לשפר את ההתקדמות, אנחנו יכולים לדייק, אנחנו יכולים לשפר את הביצוע, יכולים להעריך מחדש מה לעשות יותר טוב, וגם אנחנו לא לוקחים אישית, אנחנו לא מתבאסים על עצמנו, אנחנו לא מה שנקרא, הרוח שלנו לא נופלת, ואני חושב שזה דורש איזושהי בגרות, אבל הכותרת הזאת היא משהו אני רוצה שתכניסו לעצמכם. אני חושב במונחים של עבד לא עבד, לא במונחים של הצלחתי או נכשלתי. זוכרים? עבד לא עבד זה נתונים שאפשר לשפר. הצלחתי או נכשלתי זה זהות שאני לא יכול לעשות איתה כלום. נכשלתי כאדם. עבד לא עבד זה, איך אומרים? פרקטי. מה צריך לעשות? נכשלתי, הצלחתי, זהות. מאיץ הישגים מספר 3, בואו נעבור קדימה. תתמקדו במה שאתם רוצים ולא במה שעלול להשתבש. כן, יש את המשפט שתמיד אברהם גרנט כשחקן צעיר שהתאמנתי במכבי חיפה אצלו, זכיתי באמת לקבל הרבה מהתובנות שלו, ואחד המשפטים שתמיד ככה זכורים לי מאברהם, זה שאם תתמקד בהצלחה, לא בטוח שתצליח. אבל אם תתמקד במה שעלול להשתבש ובכישלון, אז בטוח שתיכשל. כן, זאת אומרת, התמקדות בהצלחה, התמקדות במה שאני רוצה, לא מבטיח לי להשיג את מה שאני רוצה. אבל התמקדות במה שאני לא רוצה, מבטיח לי להיכשל. ואני חושב אני אוהב ללכת עם איפה שהאחוזים יותר גדולים. הפרפקציוניסט, בגלל שהתמקדות בהצלחה, לא מבטיחה לו להצליח, הוא מראש אפילו נמנע. למה? כי הפרפקציוניסט לא רוצה להתאכזב. אני רוצה שתפתחו לעצמכם מקום כן לקבל את זה, שמיקוד בהצלחה, יש מצב שזה לא יוביל להצלחה הנקודתית, אבל זה יוביל אתכם לזהות את ההזדמנות שמעבר לזה. ואני חושב שיש איזשהו סוג של בגרות, ואני חושב שאנשים שהם ממוקדים במה שהם רוצים, זה אנשים מעוררי השראה. כי הם אותם אנשים שהם בתוך תוכם גם מחזיקים ידיעה פנימית שיש מצב שהרצון שלי לא יתממש אולי בטווח קצר, אולי לא עכשיו, אולי הרצון הזה לא יתממש, אבל בזכות זה שהוא לא יתממש אני אגלה את הפסגה הבאה שאליה אני חותר. ואני חושב שזה הדבר היפה, אז תתמקדו במה שאתם רוצים ולא במה שעלול להשתבש, אוקיי? הנאה מתוך רצון תאפשר לכם לראות יותר הזדמנויות בכל תוצאה. מאיץ הישגים מספר 4, תחגגו הצלחות, תעשו לי טובה, תחגגו הצלחות קטנים כגדולים. למה? המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הישג קטן להישג גדול. מבחינת המוח שלנו, כשסימנו V, כשאמרנו yes, כאילו I did it, ביצעתי, עשיתי, סימנתי V, סימנתי קו על איזושהי משימה שעשיתי, מבחינת המוח שלנו, מבחינת התודעה שלנו, זה מגבר לערך העצמי ולמסוגלות העצמית שלנו. אוקיי, אתם שומעים עכשיו את הפודקאסט, תרשמו בסוף הזה, האזנתי לפודקאסט של איתן עזריה, ביולוגיה של הווינרים, למדתי על פרפקציוניזם, סמנו V, דברו איתי אחר כך, תגידו לי איך אתם מרגישים. יש למוח שלנו איזושהי תחושה שכשאנחנו מסמנים לעצמנו ככה יעדים קטנים שבוצעו מבחינת המוח, אנחנו מאמנים אותו לחוות accomplishment, לחוות הישגים, לחוות את הדבר הזה, ובשלב הזה מתפתח אצלנו תחושה של can do, כן, תחושת המסוגלות הזאת, שאנחנו זקוקים לה. למה? כי תחושת המסוגלות היא למעשה הבסיס המוצק לעבר ההישגים הבאים, לעבר הדברים שאנחנו רוצים עוד להשיג. אז תתחילו, מה שנקרא, תשדרגו את לוח הניקוד שלכם בחיים. אני באמת מזמין כל אחד ואחד פה לשדרג את לוח הניקוד. אם עד היום לוח הניקוד שלכם בחיים היה רק כשאני מגיע להצלחה הגדולה הזאת, לאוסקר של החיים, לגביע הנחשף, למשכורת העל, להכנסה השנתית ההיא, לא, בואו, קחו שני הצעד אחורה ובואו נתחיל לחגוג הישגים קטנים. על זה שישבתם עם חבר, על זה שהייתם עם הילדים שלכם בנוכחות מלאה, על זה שיצאתם באמת מה יום המטורף שלכם ועשיתם הליכה 20 דקות, על זה שקמתם בחמש או שש לריצה אישית שלכם. בכל פעם שתיתנו לעצמכם את התחושת הישג הזאת ותנצחו את היום בהישגים הקטנים האלה, פתאום אתם תוכלו לשים לב שאתם חווים את אותה תחושת סיפוק, הצלחה ומסוגלות עצמית, בדיוק שהיא דומה לאותו הישג על שרציתם להגיע אליו. וזה באמת אחד הדברים שאנחנו מפספסים לא מעט בחיים, כי אנחנו בטוחים שהישג העל הזה שאנחנו צריכים להגיע אליו הוא זה שיגרום להיות מאושר. לא נכון, אפשר לחוות את זה גם מה שנקרא בניצחונות הקטנים של בתוך היום. ואגב, כשאנחנו מייצרים חגיגה מאוד מאוד איכותית, בריאה, טובה, כן? לא כמובן עכשיו לחגוג יומיים על זה שניקיתי את המטבח, אבל בהחלט כן לחגוג דברים קטנים, אנחנו יוצרים אפקט מצטבר של תחושת מסוגלות, וזה באמת הדבר שאנחנו רוצים לפתח ולקדם. מה שמוביל אותי למאיץ הישגי מספר 5, אוקיי? תחתכו את המטרות הגדולות למיני מטרות, אוקיי? בפסיכולוגיה של הביצועים בכלל קוראים לזה צ'אנקינג, כן? היכולת לייצר צ'אנקים. צ'אנקים זה כמו ככה פיסות קטנות של הישג, ותחשבו על זה רגע, כשאנחנו נעים לעבר המטרות שלנו, אז אחד הדברים שאנחנו נוטים לעשות זה להסתכל על המטרה הגדולה, ולחשוב שהיא ככה כמו מסע ארוך שההגעה אליו זה יעיד שאכן הצלחנו. וכשאנחנו פורסים את המטרה שלנו למה שנקרא לצעד אחד ארוך או לאלפי צעדים ארוכים, זה נראה גדול, אבל כשאנחנו מתחילים לפרק את זה, אז יש לנו אפשרות גדולה יותר להרגיש שאנחנו בהתקדמות לעבר היעד, אוקיי? עכשיו, אחת הדוגמאות אולי המרגשות ביותר שאני יכול לתת לגבי צ'אנקינג, זה דווקא אני אקח מהסרט פרי סולו. לא יודע אם אתם מכירים, אבל הסרט הוא לא בנטפליקס. זה סרט שראיתי בטיסה, זה אחד הסרטים הטובים ביותר שראיתי על פרפורמנס בתנאי לחץ, והסרט פרי סולו, סרט על אלכס הלנד. אלכס הלנד הוא אחד המטפסי הרים המטורפים ביותר שאי פעם פגשתם. אלכס הוא הראשון שטיפס את ההר שנקרא אל קפיטן. אל קפיטן זה 1,000 מטר, הר, 1,100 מטר ליתר דיוק, של גרנית. תחשבו רגע שאתם, תחשבו קרשייש רק עם קצת ככה בצבוצים של ככה אזורים שאפשר לאחוז בהם. הקטע המטורף שהוא טיפס את אל קפיטן בלי חבל. אם אתם יכולים ללכת לראות את הסרט הזה יום אחד, תעשו לעצמכם טובה ותלכו לראות אותו. ואלכס הלנד, שלא תתבלבלו, הוא יתאמן במשך שנים, אימונים מפרחים, מאז שהוא ילד הוא מטפס על. חבר'ה, אני לא מדבר פה על נינג'ה ישראל שאתה נופל למים, ואני מת על, אני מת על גיל מרנס, חברנו היקר, ובטח על, על שם, אני, זה מדהים. במקרה שלו, הוא טיפס את אל קפיטן, זה הר של 1,100 מטר, בלי חבל. זאת אומרת, טעות אחת ואתה מתרסק. ואלכס הלנד סיפר קודם כל על הצד המנטלי הכל כך מטורף שליווה את הטיפוס הזה, ואלכס הלנד, מה שהוא עשה, הוא הבין שלטפס 1,100 מטר, אני לא יכול לטפס את זה במכה אחת. אני לא יכול לטפס את זה במכה אחת ולצפות שהדרך הזאת תהיה מושלמת. ואז מה הוא עשה? אלכס למעשה פירק את ההר לצ'אנקים, לשלבים. הוא פירק את זה לכל מיני חתיכות, וכל אחד מהשלבים דרש גם מיומנות אחרת, אוקיי? ואז מה שהוא עשה, וזה מדהים לראות בסרט, שהוא למעשה היה כותב אחרי כל יום, או אחרי כל שלב שאותו הוא טיפס, מה עבד שם? מה המיומנות הנדרשת? אגב, באחד השלבים יש איזשהו שלב בהר ש... מסופר שם שיש איזה מישהו שלא הצליח לצלוח אותו, וגם הוא מת, כאילו באותו אירוע, יש אנשים שמתו בטיפוס להר הזה, כי הם ניסו לטפס אותו גם בלי חבל, ואלכס פשוט פיתח ממש תרגילי גמישות ומתיחות, כי הוא הבין שאם הוא לא נמצא ברמת הגמישות והמיומנות הזאת, הוא לא יצליח לחצות את השלב הזה. זאת אומרת, שלאלכס היה בראש ממש צ'אנקים. היה לו ממש פיסות, וכמו, אנחנו קוראים לזה כמו, מחפש את המילה המדויקת, כמו אתם יודעים, כמו שלנו את האבני דרך שאנחנו רוצים להגיע, ואבני הדרך שהיו לאלכס הלנד זה, אוקיי, את השלב הראשון אני יודע לעבור בצורה מהירה, ואז מגיעים לאזור של ה-200 מטר, ב-200 מטר אני צריך יותר לעבוד על הצד של הגמישות, ב-350 מטר אני צריך לעבוד על זה, ובראש היו לו ממש את כל החלקים, מה שנקרא, מסודרים בצורה טובה, ואז יש לך כמה דברים. קודם כל, כשיש לנו בראש את הצעדים בדרך, את אבני הדרך, אנחנו יודעים שהמטרה הגדולה דורשת ממני להשיג את המטרה הקטנה הראשונה. אחרי שהשגתי אותה, אני קופץ למטרה הבאה. אחרי שהשגתי, אני קופץ למטרה הבאה. וזה מייצר לנו שקט מנטלי. למה? כי אנחנו יותר טובים בלהשיג את המטרה הקרובה, אבל כל עוד אני יודע שהמטרה הקרובה מקדמת אותי למטרה הבאה, אז קל לנו יותר להשיג את זה. ולכן היכולת של לייצר לנו צ'אנקים היא משהו שאני יכול להגיד לכם שהוא משהו שבכל פעם שאדם עובד עם צ'אנקים, הוא עובד עם מה שנקרא, עם מטרות קטנות בדרך, זה מייצר לו מה שנקרא גם תחושה של התקדמות, מוטיבציה גדולה, כי אני לא מחכה להישג הזה עוד שנה, שנתיים, אלא כבר יש לי את היום הקרוב שאני יודע שאני יכול כבר בו להתקדם, וזה בדיוק היופי. אז תחתכו את המטרות הגדולות שלכם למטרות קטנות, וטוסו אליהם באהבה. מאיץ הישגי מספר 6, די פשוט, אבל קריטי, בהמשך לצ'אנקים, תחשבו בגדול, תפעלו בקטן, כן? שימו סטנדרטים גדולים, אבל תציבו מטרות יומיות פשוטות וברורות. זה די מתחבר ככה למאיץ הקודם של לייצר לנו צ'אנקים, רק פה, האפקטיביות של לחשוב בגדול, לפעול בקטן, היא קריטית, לכו על זה, מבחינתכם אפילו שזה יהיה איזושהי מנטרה לצאת איתה לדרך, אני חושב בגדול, אני חושבת בגדול, אני all in לעבר המטרות, אבל פועלת בקטן. כדי לייצר את הפרק הזה, חשבתי בגדול, מה ראיתי? ראיתי פרק מהמם של באזור השעה, שעה ועשר, נראה לי שאני בדרך לשם, שבאמת ממקד ונותן את כל הג'וס שיש על פרפקציוניזם, ואת הדרכים, מה שנקרא, להשתחרר ממנו. וכשחשבתי על זה, אז תראו, זה לא יכול להישאר שם. אז כמובן הלכתי לכל מיני מחקרים ומאמרים שאני אוהב, וכמובן למצגות האישיות שלי שאיתם אני עובד בכל התהליכים, ולקחתי משם באמת את הנקודות החשובות כדי להביא לכאן, אבל אז צריך לצאת לדרך. אז מה עושים? מגדיר את הפרק. איך נראה הפרק? פתיח. ואחרי הפתיח, מה? 10 הטעויות, או 10 הסממנים לפרפקציוניזם. אחרי 10 הסממנים, מה אני עושה? מגדיר את ה-15 מאיצי הישג, שאותם אנחנו צריכים ויכולים ליישם. וככל שנתתי לעצמי את הצ'אנקים הקטנים האלה, ומה שנקרא, חשבתי בגדול על הפרק, התחלתי לעבוד עליו בקטן, יכולתי לראות אותו קורה, והנה, אנחנו פה בהקלטה. מה שמוביל אותי למאיץ הישגים מספר 7, וברשותכם, תנו לי להגיד אותו כראוי. חבר'ה, תעצרו. תעשו פאוזות. תעצרו שנייה את הטירוף. תעשו דברים שמסמכים אתכם מחוץ להישג. אוקיי? אני זוכר תקופות לא קטנות בחיים שלי, הן עדיין קורות. ומי שמכיר אותי יודע שאחת לשבועיים, אחת לחודשיים, הלוואי שבועיים, אני מתנתק, לוקח לי את היומיים, אי אפשר להשיג אותי, זה לא משהו שאני מתנצל עליו, זה לא משהו שאני מבקש אישור לגביו, זה משהו שמבחינתנו גם בבית זה ידוע. החיים עמוסים, והרצון הזה לחשוב ש... כשנגיע ליעד, יהיה לנו את הזמן לנוח, הוא לא נכון, זה תירוץ יפה להמשיך לעשות את העבודה ולהישחק, ואחד הדברים שאני הכי מאמין בהם, זה התחדשות, זמן התחדשות, ריקאברי. ואחד הדרכים לייצר ריקאברי, זה לעשות פאוזות, פאוזות יזומות. אני לוקח זמן לעצמי, בלי לקבל אישור על זה, בלי להרגיש אשם שלקחתי את הזמן. והרבה מאיתנו לפעמים מרגישים איזושהי אשמה, כשאנחנו לוקחים לעצמנו איזשהו זמן, איזו הפסקה בתוך היום, זמן לעצמי, רק שדוחפים אותנו ללכת לאיזה מסאז' או לקחת איזה חופש לעצמנו, רק אז אנחנו עושים את זה, וכשאנחנו עושים את זה גם שם אנחנו ברגשות אשם מטורפות, כי בוא נאמר, הוציא אותי קצת לעשות חופש עם עצמי, מה זה אומר שאני לא בסדר? לא. אנחנו רוצים להפוך את הרעיון של התחדשות לחלק מהחיים שלנו. אז היום... יש לי יום בשבוע שהוא יום של התחדשות, זה 3 שעות שאני הולך לאברלאב, אולי נעשה על זה פרק מיוחד, יש שם, זאת מעבדה לבריאות אופטימלית, ששם אני נכנס לכל המכשירים הכי טובים שיש לי, ריקאברי, מכשירים שמה שנקרא מכשירי התאוששות, התחדשות, בין אם זה תא קרח, ובין אם זה עיסוי לימפתי, ובין אם זה סאונה אינפרה אדומה, כדי לייצר באמת התחדשות מהירה יותר של התאים. למה? כי אני מבין שהחיים זה לא יעד שאנחנו אמורים להגיע אליו, אלא זה מסע חיים שהיום-יום שלנו בו אמור להיות היום-יום הכי טוב שיכול להיות. אז אתם יודעים, אין לנו, אני חושב, את הפריבילגיה לא לתת לעצמנו לעצור רגע, לעשות דברים שממלאים אותנו, שמסמכים אותנו, שמייצרים דופמין ונותנים לנו פוש אחר כך בהמשך היום. ואני אגיד לכם משהו יותר מזה, שעה של התאוששות שווה לנו 10 שעות של עבודה. אז
כשאנחנו חושבים על להשתחרר מהפרפקציוניזם, אחד הדברים זה בעצם לצאת רגע מסביבת העבודה, מהדבר הזה שאנחנו נמצאים בו כל היום, לצאת החוצה, ודווקא היציאה מאפשרת לנו התחדשות. באחת השיחות שהייתה לי, זה היה עם מוטי אלמליח, באותה תקופה הוא היה מנכ״ל יורוקום, היום הוא לדעתי של בזק או זהה, אני לא זוכר של מי, והיה לי איתו רעיון, ושאלתי אותו, תגיד, מה הדברים שמייצרים לך פתרונות? והוא היה כל שבוע, שבוע וחצי, יוצא להפלגה, אוקיי? ואז הוא היה מנכ״ל יורוקום, זה היה לדעתי 1,000 עובדים, עכשיו, או 3,000, ולנהל 1,000 או 3,000 עובדים, אתה לא יכול לקבל החלטות כל הזמן מתוך העשייה, בתוך המשרד, והוא אמר, דווקא כשהייתי יוצא, והייתי עושה את ההרגלים ואת הדברים ואת התחביבים שלי, שם קיבלתי את התשובות הכי טובות. וזה בטח מזכיר לכם שהתשובות הכי טובות באות במקלחת, ומגיעות מתי שאנחנו הכי לא מתכננים. אז צאו באופן יזום לעשות לעצמכם זמן התחדשות, כן, recovery time, זמן שמחדש אתכם, שממלא אתכם במשהו שאתם עושים ושאתם נהנים איתו, וזה יחזיר אתכם מחודשים יותר טוב למערכה, ועל זה אני מבטיח פרק, כי זה אחד הדברים שאני שם עליו פוקוס יותר מתמיד בכל תהליכי האימון המנטלי שלי, אז אני מזמין אתכם לעשות את זה. מה שמובילתי למעיץ, הישגי מספר 8. בנו לעצמכם, אני מאמין שאינו תלוי בתוצאות. אני חושב שזה אחד מהבסיסים הכי גדולים להישגים. האנשים שיש להם, אני מאמין, כן? באנגלית זה נקרא personal credo, כן? זה ההצהרה האישית שלך. זה כמו הצהרת משימה, mission statement הפרטית שלי, החזון האישי שלי, הדבר הזה שלשמו אני כאן. ואני חושב שאני מאמין הזה הוא כמו איזשהו מצפן מגדלור לתחילת היום, שאני מתחיל את היום ואני מבין למה קמתי, וכל פעם שאני קם ויש לי לא מעט ככה תחומי פעילות שאני עוסק בהם, וכשאני לפעמים רגע שואל את עצמי, רגע קמתי, רגע איפה אני, מה הדבר הזה, כאילו רגע בוא נעשה איזשהו סדר, אז אני בא לאני מאמין שלי ואני בא לחזון שלי ואני בא ממש יש לי את זה במחשב כזה, כמו האסטרטגיית חיים כזה אני קורא לזה, וכשאני מסתכל על זה, אז אני פשוט נרגע ומבין, כן, מהי הצהרת המשימה שלי, מה אני כאן באתי לעשות בחיים האלה, למה נועדתי, מה המשימה שלי, ואיך אני הולך להשיג את זה בתוך היום שלי, וזה עושה לי איזשהו סדר. אוקיי, על לבנות אני מאמין, אני יכול, מה שנקרא, לדבר על זה הרבה, אנחנו עושים את זה בתהליכים מאוד, מאוד חזקים, ואחד הדברים שיוצרים לנו פוקוס זה לבנות אני מאמין. אז תבנו אותו, תבנו לכם מה שנקרא הצהרת משימה. והצהרת המשימה הזאת היא כמו איזשהו חזון, שכל הפעילות היומיומית שלכם תומכת בו. אוקיי? החזון שלי, אתם כבר יודעים אותו, להוביל אנשים לפיתוח ווינריות כבני אדם תחילה, ואז למקסם את הפוטנציאל האישי שלהם לעבר הישגי העל שלהם בחיים. שימו לב, אני קודם כל רוצה לבנות את האנשים שאני עובד איתם, בא איתם במגע, קודם כל כווינרים כבני אדם. ואחר כך, כשבניתי את הבסיס האנושי בצורה משמעותית, אני יכול ללכת ולעזור להם למקסם את הפוטנציאל האנושי שלהם, ולכן אלה שני המסלולים שלי. אוקיי, אז אתם מכירים את זה, אני, מה שנקרא, שוטה איתכם את זה בכל פרק, ואני אחזור לעשות את זה עד שימאס לכם, אוקיי? עד שתחוו ותחיו את זה כמו שמגיע לכם לעשות את זה, חלקכם כבר עושים את זה, שזה מהמם, וזה בדיוק הסיפור. כל אחד מאיתנו, אני חושב שצריך לדעת, מה תפקידו כאן, מה הוא עושה כאן. ונכון, אנחנו לא מגלים את זה ישר, אבל כשאנחנו מתחילים לכתוב לנו את האני מאמין שלנו, את הדבר הזה שלשמו אני כאן, שבו אני תומך, ובזה אני מאמין, על אף שיהיו ביקורות, אנשים יעקמו פרצוף, לא יאהבו, לא רלוונטי לי, אני חי בשביל אנשים שאני רוצה לשרת, ולא בשביל האנשים שבא להם לתת ביקורת בחיים. וזה הסיפור. בנו לכם אני מאמין, תגדירו לעצמכם את החזון האישי, תנעצו אותו על הקיר, או בכל מקום אפשרי, ותחזרו אליו, למה? כי הוא המצפן. מאיץ הישגים מספר 9, תתאמנו על התאוששות. התאוששות ממשברים ואתגרים. בזמן שהפרפקציוניזם לא יודעים, כן? אותם הפרפקציוניסטים לא יודעים להתאושש, אנחנו רוצים להיות אלופים בריקאברי, אלופים בהתאוששות ממשברים, אתגרים, כישלונות, כשלא הולך. ופה דבר מעניין, לא יודע אם אתם יודעים, אבל ההגדרה של המילה כושר, כן? פיטנס, זה לא מיותר מהיר, כן? לכו חפשו עכשיו פיטנס במילון, ככה, תעשו גוגל טרנסלייט, תעשו מילון, ותחפשו definition לפיטנס, definition למילה כושר, כן? כולנו רוצים יותר בכושר, יותר מהירים, יותר טובים, בכושר חיים, אבל אז כשאתם תיכנסו, אתם תראו שההגדרה למונח פיטנס כושר, זה speed of recovery, מהירות ההתאוששות. אנשים שיודעים להגיע ליעדים, ולא רק להגיע אליהם, אלא הם יודעים להגיע להישגים לאורך זמן, הם אותם אנשים שמהירות ההתאוששות שלהם היא מה שנקרא, הם אלופים בזה. ואנחנו רוצים להפוך את זה לחלק משגרת החיים שלנו. משהו לא הלך, המדד הכי חשוב כשלא הסתדרו לי דברים בתוך היום, זה כמה מהר התאוששתי לדבר הבא. הייתה לי שיחת מחירה והיא לא עבדה, שם המשחק הוא כמה מהר התאוששתי לעבר שיחת המחירה הבאה. היה לי איזושהי, הייתה לי פגישה, והפגישה הייתה על הפנים, בניגוד לכל מה שחשבתי. Speed of recovery, כמה מהר התאוששתי מאותו רגע, לא לקחתי את זה אישית, לא נעלבתי, לא מה שנקרא, נכנסתי לאיזשהו מרה שחורה, וכמה מהר התאוששתי לעבר היעד הבא. אתם יודעים למה? כי אנחנו לוקחים את הכישלונות הנקודתיים האלה, את זה, בתור מה? בתור עבד לא עבד, ולא בתור הצלחתי או נכשלתי. זוכרים? אנחנו מתייחסים למשברים בתור נתונים, ולא בתור גורל. אוקיי? הכל מתחבר להכל. מאיץ משגים מספר 10. מנטליות של אופטימליסט. אני אומר תודה לדוקטור טל בן שחר על התובנה הזאת בספר שלו, אושר אפשרי. הוא עושה הבדלה בין פרפקציוניסט לאופטימליסט. הפרפקציוניסט עליו דיברנו, כן? אותו אדם שתמיד פחות ממושלם שווה כישלון, אבל האופטימליסט הוא אותו אדם שהגישה שלו לחיים זאת גישה שבה הוא מסתכל ואומר, איך אני יכול להיות הטוב ביותר האפשרי, כן? במסגרת המציאות. הוא בעצם אומר, טוב, יש את המציאות, יש חיים, כאילו אני חייב לתת כבוד למציאות, והאופטימליסט, אגב, אופטימליסט זה לא מהמילה אופטימי, אלא מהמילה אופטימוס, הטוב ביותר האפשרי. וכשאנחנו מגדירים הצלחה בתור, הייתי הטוב ביותר האפשרי שאני יכול להיות היום, אז אנחנו מתחשבים במציאות, אנחנו נותנים לה כבוד, ואנחנו מבינים שבתוך המציאות הזאת, אם לפני הקורונה הייתי יכול לרוץ בכל ישראל ולעשות טיולי אופניים, וזה עכשיו אני לא יכול, אבל אני לא יורד לאפס ולא עושה כלום, אלא במסגרת המציאות וההגבלות של המציאות, אני עובד מה שאני יכול לעשות. אז אני רץ מסביב לבית, למרות שיש לי רק 600 מטר סיבוב או קילומטר סיבוב, אני עושה את זה, וזה להיות אופטימליסט. זאת אומרת שבקורונה הפרפקציוניסט הפסיק להתאמן, הפסיק לקדם את העסק, הפסיק לעשות הכל. האופטימליסט, מה אמר? בוא נראה מה שנקרא, במסגרת מגבלות החיים ואתגרי החיים, אני נותן כבוד למציאות, אבל לא מתפשר על שלי. ולכן להיות אופטימליסט זה לתת את הטוב ביותר האפשרי לעבר היעד, ולא לחפש את המושלם הבלתי מושג. לכו על זה, אני חושב שזה קריטי לעשות את זה. מאיץ הישגים מספר 11, תפתחו ביטחון להיכשל. כישלון הוא הצעד הכי חשוב בדרך לניצחון. ואני יודע שזה ככה התחיל ונגמר כמו איזשהו משפט נחמד בסרטוני מוטיבציה, אבל דווקא פה אני מאוד תומך במקום הזה. כמו שאתם זוכרים, סיפרתי בפרק על קובי בריינט, שקובי בריינט בגיל 11 לא קלה סל אחד במחנה אימון, והוא חזר הביתה, והוא היה צריך לספר לאבא שלו שהוא לא קלה סל אחד, ואבא שלו, איך אומרים, כדורסלן עבר עם שם, וקובי בריינט סיפר שכשקובי סיפר לאבא שלו שהוא לא קלה סל אחד במחנה אימון של כמעט שבועיים, אז אבא שלו אמר לו, בין אם תקלה 0 או 60 נקודות, אני אוהב אותך ללא תנאים. וקובי בריינט סיפר שהמשפט הזה נתן לקובי את הביטחון הכי גדול שבעולם להיכשל. והרעיון בלפתח ביטחון להיכשל זה שבכל פעם שאנחנו זוכרים שאנחנו תמיד נהיה בגב של עצמנו, ואנחנו צריכים להיות בגב של עצמנו. למה? כי אולי בחיים, לא יודע, החברים לא היו בגב של עצמנו, ואולי ההורים היו לפעמים ולפעמים לא. והמאמנים או המורים שליוו אותנו היו לפעמים בגב שלנו ולפעמים לא. אבל אנחנו תמיד שם עם עצמנו. ובכל פעם שנפתח לעצמנו את ההבטחה שלא משנה, בין אם הפעולה הזאת תצליח או לא, אני אשאר שם בגב של עצמי, כי הנתונים שאני אקבל מהכישלון הם הצעד הכי חשוב בדרך לניצחון, אז אנחנו נקדם את ההישגים שלנו. הפרפקציוניסט לא מאפשר לעצמו להיכשל, ובעקבות כך אין לו שום ביטחון בלהיות אמיץ. אז אנחנו רוצים להיות, מה שנקרא, במקום הנכון, כי הביטחון הגדול שנבנה כשאנחנו מתקדמים, אחרי שדברים לא הולכים, הוא הביטחון הכי חשוב שיש. מה שמוביל אותי למאיץ הישגים מספר 12, תתבגרו. אוקיי, אני אומר את זה גם לעצמי. כן, הפרפקציוניזם, כן, הוא לא באמת שאיפה לשלמות. אמרתי את זה בהתחלה, אבל חשוב לי לדייק את זה עבורכם. הפרפקציוניסט, השאיפה לשלמות, זה כאילו מילה יפה שעוטפת את הפרפקציוניסט. וואי, חשוב לי שזה יהיה מושלם. לא. פרפקציוניזם למעשה הוא חומת מגן לתדמית שלנו. אם נהיה רגע אמיתיים, אנחנו באיזשהו מקום, כשאנחנו לא יוצאים החוצה, אז אנחנו מוכרים לעצמנו ולעולם שהסיבה שלא יצאנו לדרך זה כי אנחנו, כי זה עדיין לא מושלם. זה לא נכון. אנחנו באיזשהו מקום מגנים או פוחדים על התדמית שלנו, על מה יגידו, על איך זה יתפרש. אז תנו להגיד לכם, אין התקדמות בלי חשיפה, אין התקדמות בלי ביקורת. אי אפשר להשפיע על החיים שלנו ועל החיים של אחרים בלי להיות חשופים, בלי להיות פתוחים להערות. זה המחיר. אבל הפרפקציוניסט לא מוכן לשלם את המחיר. הוא רוצה רק הצלחה בלי לשלם את המחיר, ואין. החבילה הזאת לא עובדת ב-50%. אי אפשר לקבל רק 50% מהחבילה. כדי לפתח את עצמנו, כדי למקסם את עצמנו, כדי להגיע לפסגת השאיפות שלנו, אנחנו רוצים לשלם את המחיר. והמחיר הוא קטן, הוא זעום, אבל הוא קיים. שזה אפשרות לביקורת, אפשרות שיגידו משהו שלא יאהבו את מה שאנחנו עושים כמו שאנחנו חושבים, וזה מעולה, כי זה אומר שאתם הולכים בדרך שלכם. ואלה שמבקרים אתכם, תהיו רגועים, הם גם לא הולכים עם האמת שלהם, אז הדרך שלהם שנקרא להרגיש משמעותיים, זה לבקר אתכם. על זה יש לנו פרק אחר שמדבר על איך להתמודד עם מה אחרים חושבים. אתם מוזמנים לראות אחר כך. מאיץ הישגים מספר 13, אנחנו 3 לסיום. אנחנו שם. אז מאיץ הישגים מספר 13, תנו 100% למען ההצלחה, אבל אל תתנו להצלחה להיות 100% ממי שאתם. אם אתם לא מרוצים מהתוצאות שלכם, אל תחקרו את התוצאות, תחקרו את הביצוע. וכל עוד נתתם 100% למען התוצאה, יש לכם את כל הסיבות שבעולם לרדת ולחזור הביתה שמחים, אוקיי? והיופי פה הוא לייצר את האיזון, להגדיר מחדש הצלחה, ובכל פעם שההצלחה שלכם תהיה בתור לתת את all in, את ה-100% שלכם למען התוצאה, אתם תגלו שגם הסיכויים להשיג את התוצאה גדלים. מה שמוביל אותי למאיץ ההישגים האחרון, את מאיץ הישגים מספר 14, על 15 תכף נדבר. מאיץ הישגים מספר 14. מאיץ הישגים מספר 14 נקרא הדפקטים שלנו מושלמים. הדפקטים שלנו מושלמים הוא למעשה איזשהו מאיץ ש... אתם יודעים, יש את המשפט שאומר, איזהו העשיר השמח בחלקו. וההגדרה על איזו עשיר השמח בחלקו, היא הגדרה לא תמיד הנכונה. כן? כי מה אומרים לך? תהיה שמח במה שיש לך, תאהב את מה שיש לך, רק מה שכאילו בחלק שיש לך, תהיה שמח. אם אתה יש לך קצת כסף, תהיה שמח בזה. אבל זה לא, מה שנקרא, זו לא הייתה כוונת המשורר. כוונת המשורר באיזו העשיר השמח בחלקו, זה שהעשיר האמיתי הוא שמח בכל החלקים שלו. חלקו זה כל החלקים. זה גם החלקים הטובים שהוא אוהב, גם אלה שהוא לא אוהב, גם הסריטות, גם הפגמים, גם הדברים הטובים, גם היכולות, גם המיומנויות, גם הכעסים, גם העצבים. כל החבילה זה החלק שלנו. ואני חושב שאם ניתן כבוד לסריטות שלנו, נקבל אותם, נבין שזה חלק ממי שאנחנו, יהיה לנו צ'אנס לשנות אותם ולשפר אותם. ולפעמים אנחנו דוחים את החלקים שאנחנו לא אוהבים בתוכנו, וכשאנחנו דוחים אותם, אנחנו רק מביאים אותם על עצמנו יותר. כי מה שאני דוחה מעצמי, אני לא זוכה לשפר ולקדם, אבל כשאני מקבל את הסריטות שיש לי, וגם אם אני אקבל את הסריטה שאני פרפקציוניסט מצוין, אני אוכל להתחיל לטפל בזה, כי סוף סוף אני נותן לזה מקום, ולא מספר לעצמי סיפורים שאני לא כזה. אוקיי? אז אני חושב שזהו העשיר השמח בחלקו, זה להבין ש... הדברים האלה שאתם לא אוהבים, הדפקטים האלה שאתם רואים בעצמכם, החלקים הפגומים והלא נעימים האלה, הם חלק מכם, והם היופי שבכם. הם חלק שמייצר דווקא את מי שאתם, דווקא את המקום היותר מיוחד, היותר שונה. בזכות החלקים האלה, דברים בתוככם התעצבו והפכו להיות, הפכו להיות טובים. אז בא לכם לשנות אותם? מהמם, אבל ממקום של לקבל אותם באהבה כחלק מכם, כי הם גם יצרו את מי שאתם. אז היופי הוא לא לדחות את הדברים שאנחנו לא אוהבים בעצמנו, אלא לקבל אותם ולתת להם אהבה ללא תנאי. תראו, הורים של ילדים יכולים לכעוס על הילד, להתעצבן עליו, אבל בסוף הם אוהבים אותו ללא תנאי. בסוף הם מקבלים אותו as is כמו שהוא. למה? כי הוא חלק מהם. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה גם עם עצמנו, וזה החלק החשוב. מה שמוביל אותי למאיץ ההישגים מספר 15, והוא האחרון. מאיץ ההישגים מספר 15, הוצאו לדרך. וכשאמר צאו לדרך, אני רוצה להזמין אתכם לעשות צעד אחד משמעותי במציאות עכשיו. ממש, לעשות משהו אחד עכשיו שיעיד על כך שפרצתם את מה שנקרא את את אחת מנטיות הפרפקציוניזם שהייתה לכם לעבר התוצאות וההישגים שחשובים לכם. ואין דבר טוב יותר מלסיים פרק בפודקאסט, מלסיים שיעור, מלסיים הרצאה, מממש לבצע משהו אחד בשטח. והאנשים, הווינרים הבריאים, הם יודעים לייצר עדויות מוחשיות של התקדמות לעבר התוצאה. וכשאנחנו עושים את זה, אולי אפילו עכשיו אני רוצה להזמין אתכם, אתם תרגישו את הפריצה הראשונה לעבר הזהות החדשה של הווינר הבריא. הווינר הבריא זה אותו, זוכרים? אותו אופטימליסט שהוא חי מתוך הטוב ביותר האפשרי במסגרת החיים, במגבלות המציאות, באתגרי החיים, והוא חי עם זה בסדר. למה? כי אנחנו יכולים להיות שלמים עם עצמנו אך ורק על מידת המאמץ וההשקעה בדרך, וזה בדיוק הסיפור. אז תבחרו לכם את מאיץ ההישגים שלכם, הנה סיכום קטן. אחד, תתמקדו בפיתוח המיומנות הנדרשת להשגת התוצאה, ולא התוצאה, מהי המיומנות החדשה שאתם הולכים לפתח? שתיים, תפתחו חשיבה של עבד לא עבד, ולא של הצלחתי, לא הצלחתי, כן? עבד לא עבד זה נתון, הצלחתי, לא הצלחתי, זה גורל, זהות. שלוש, תתמקדו במה שאתם רוצים, ולא במה שעלול להשתבש. ארבע, תחגגו הצלחה וניצחונות קטנים. 5. צ'אנקים. תחתכו מטרות גדולות למיני מטרות. מאיץ הישגים מספר 6. תחשבו בגדול, תפעלו בקטן. ממש תעשו ביצועים יומיים קטנים לעבר היד. מאיץ הישגים מספר 7. תעצרו. תעשו פאוזות. קחו לעצמכם זמן לריקאברי, להתחדשות. מאיץ הישגים מספר 8. צרו ועצבו לעצמכם אני מאמין. כן, פרסונל קרדו. זה הבסיס להצלחה, שיש לכם מגדלור מנטלי פרטי שלכם. מאיץ הישגים מספר 9, תתאמנו על התאוששות. Speed of recovery. מי שמתאושש יותר מהר, מצליח יותר מהר. מאיץ הישגים מספר 10, מנטליות של אופטימליסט. זוכרים? תהיו הטובים ביותר שאפשר, ולא המושלמים הבלתי מושגים. מאיץ הישגים 11, תבנו לעצמכם את הביטחון להיכשל. תנו לעצמכם את הביטחון להיכשל. למה? כי כישלון הוא הצעד הכי חשוב בדרך לניצחון. 12, תתבגרו. 13, תנו 100% למען התוצאה. אל תתנו לתוצאה להיות 100% ממי שאתם. 14, מה שנקרא, הדפקטים שלכם מושלמים. הדפקטים שלי מושלמים. הדפקטים שלך מושלם. הכל מושלם. למה? כי זה החלק השלם שבתוככם. וכשאמרנו, הסריטות שלנו הם המתנה שלנו. תחבקו את כל החבילה הזאת שנקראת אתם. אל תדחו שום דבר מכם. למה? כי כל החבילה הזאת היא באמת המתנה שאתם. זאת מה שנקרא, היצירה היפהפייה שיש. ומתוך החיבוק של כל הדפקטים שלכם, מכאן, מתוך ההבנה שזה סבבה שיש לי גם את הסריטה הזאת, מפה אפשר להתחיל להתקדם. והמאיץ ההישגים האחרון, צאו לדרך. צאו לעשות מהלך אחד. תבחרו לעצמכם את המאיץ ההישגים הפרטי שלכם, ואיתו תצאו לדרך. אז, וואו, שעה 05, שעה 10 כל אוטוטו, ואנחנו מסיימים עוד פרק בביולוגיה של הווינרים. מי מכם שבא לו להעמיק, ואיך אומרים, הפרק הזה רק יצר לכם רעב, לעוד מזה אתם יכולים להמשיך ולקחת את הצעד הבא בתוכנית הדגל שלי, שנקראת ספרינט להישגים, שמכילה 33 כלים מנטליים מהירים להישגים יומיים מקסימליים. מה שנקרא, מה שקיבלתם פה, זה יכול להיות כמו אחוז אחד מכל מה שהתוכנית המטורפת הזאת היא עושה, והתוכנית הזאת היא תוכנית של 90 ימים, כולה דיגיטלית, מגיעה אליכם 3 פעמים בשבוע, מה שנקרא, אם לא מספיק לכם איתן עזריה בביולוגיה של הווינרים פעם בשבוע, ובא לכם לחוות את זה all in כל השבוע למשך 90 ימים, אז זאת התוכנית, האהובה ביותר על הלקוחות היקרים שלי שמתחילים את הדרך משם, ופתאום מגלים ש יש להם את היכולת לשנות ולייצר הטמעת שינוי אמיתית בחיים שלהם. תוכנית מאוד פרקטית, תוכנית שנבנתה ועוצבה למען אנשים עם לוז מטורף, עסוקים, כאלה שאין להם זמן, ולכן היא תוכנית שבנויה מאודיו, עם PDFים מסודרים, הכל להורדה, אתם יכולים להוריד, צ'קליסטים, הכל שם בצורה הכי כיפית ומהירה שיש. אני כמובן אשר לכם פה לינק למטה, מי מכם שרוצה לראות ולהתנסות, ומה שנקרא, לעשות את הצעד הבא לעבר תוכנית התמאה, כי בסופו של דבר, הפרקים, אני ככה, כשאני חושב על פרקים, אז השאיפה שלי תמיד היא לנסות כמה שיותר להביא פרקטיקה ולהביא את הידע המזוקק ביותר שיש, אבל עם זאת, כשאנחנו רוצים לעשות תהליך שינוי, אז אנחנו רוצים לקחת את הצעד הבא, ואת זה אי אפשר לעשות מה שנקרא בפרק של חצי שעה, 20 דקות או שעה בשבוע. אנחנו רוצים להבנות ולהכניס את עצמנו לתהליך מאוד מסודר לעבר השגת יעדים, וספרינט להישגים יעשה את זה עבורכם. אז אתם מוזמנים, מה שנקרא, לבדוק את התוכנית הזאת כאן למטה, ליהנות ממנה, לקרוא אותה, ולהיות חלק מההתקדמות האישית שלכם. אז עד כאן, הייתי איתן עזריה. תודה שבחרתם בי שוב פעם להיות המאמן המנטלי שלכם השבוע, ובכלל בחיים האלה. כיף גדול איתכם, אוהב אתכם המון, אנחנו נתראה בפרק הבא, ועד אז תזכרו, שחררו את עצמכם, כי בסופו של דבר, הדרך להשיג מטרות גדולות יותר, זה להשתחרר מהפרפקציוניזם. שחררו אותו, תחיו חיים טובים יותר, תהנו ממי שאתם, כי אתם ראויים ללא פחות מזה. צ'או.